אנחנו נפתח, כרגיל בדבר מלכות, נפתח במכתבו של הרבי שמופיע לכם באגרות קודש, מכתב מיוד א' שבט תשכ"ב. המכתב מתייחס לאישה, כפי שאנחנו רואים בפתיחה של המכתב, שהוא פותח במילים ברכה ושלום, שזה דרך אגב, תמיד שהרבי פונה במכתב לאישה, אז הוא לא כותב שלום וברכה, אלא ברכה ושלום. מצד כללי ההלכה והצניעות, שהגבר לא פונה לאישה בשלום, אלא הוא פותח בברכה ואחר כך בא שלום. כותב הרבי כך: במענה למכתבה מבית שבט, בו כותבת ראשי פרקים מדברי ימי חייה ולימודיה, ומסיימת, אשר אופן הלימודים ובעיקר תוכן הלימודים והחינוך עד עתה גורם לריקנות ולירידה מזמן לזמן. מדובר במישהי שלמדה, כפי שמובן מהמכתב, במוסד שהוא לא על פי כללי התורה, והיא כותבת לרבי שהתוכן של הלימודים והחינוך שלה, היא מרגישה ריקנות אחרי הלימוד. אומר לרבי כך: והנה מצב כאמור אינו תופעה נדירה כל כך, ובייחוד בתוככי הנוער בשנים הכי אחרונות. זה שיש לנוער תחושת ריקנות וירידה אחרי הלימודים, זה מובן למה, ומפני כמה סיבות. וכמו בכל הזמנים והמקומות, בתוקפו עומד גם היום הכתוב בתורתנו, תורת חיים: ראי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ובחרת בחיים. זאת אומרת שאיך שיהיה המצב בו נמצא האדם, הרי תמיד הבחירה ניתנה לבחור בחיים ובטוב, ובסגנון חכמנו ז"ל הבא לתאר מסיים אותו. אז הבחירה צריכה להיות בטוב, וכשזה לא הולך כך מרגיש האדם ריק, כי הוא בעצם לא עשה את השליחות שלו. שהרי סוף סוף פנימיות הנפש ועצם הנפש טובו, וכשאדם מתחיל בפעולה להיטיב, גם השכבות החיצוניות של הנפש מקבל סיוע בזה מבפנים, ולפעמים סיוע באיכות גדולה בלתי צפויה מראש. זאת אומרת, מצד הפנימיות כל אחד רוצה להיות טוב, רק תתחיל לעשות בכיוון הטוב, תראה שהעניינים הולכים בהצלחה גדולה, כי החלק הפנימי דוחף את החלק החיצוני. אלא שההתחלה באמור צריכה להיות באופן המשפיע ביותר על האדם, היינו הנהגה קבועה ותדירה מעשה בפועל. אדם שרוצה שיהיה לו תוכן, שמחה, בדיוק ההפך מריקנות, הוא צריך להתחיל מבחוץ. לא לחכות שמבפנים זה יתחיל להיות מלא. תתחיל מבחוץ, תתחיל להתנהג בהנהגה הקבועה של מעשה טוב, מתאימה להשקפת העולם אלי השואפים, ועל פיה רוצים לסדר את החיים. במילים אחרות, הנהגה בחיי היום יומים מתאימה להוראות תורתנו, תורת חיים, ובקיום מצוותיה עליהן נאמר וחי בהם. וכבר מבואר בכמה מקומות בארוחה, שזה שתורתנו נקרא תורת חיים, תוכנו כפול. למה לתורה קוראים תורת חיים? יש לו שתי משמעויות למילים תורת חיים: א', הוראה א', איך להתנהג בחיים, ב', איך להתנהג באופן שהחיים יהיו מתאימים לשמם חיים. התורה יש לה שתי משמעויות: היא נותנת לנו הוראות איך להתנהג, והיא גם אומרת לנו איך החיים יראו שיהיה אפשר לקרוא להם חיים, ולא באופן דמסגרת ימים, שבועות, חודשים ושנים מרוקנים מכל תוכן. זאת אומרת, אם זה לא לפי חיי תורה, אפשר להיות עסוקים כל היום ומרגישים ריק לגמרי, כי הנפש מבפנים לא קיבלה את מה שהיא צריכה לקבל. וכיוון שכמשמע מסגנון מכתבה, הרי נמצאתי בגיל אשר המרץ הניתן לאדם עדיין בשלימותו, ונמצאת באותם השנים שצורת האדם באופן חייו כשיבנה ביתו הולכים ונקבעים, זאת אומרת היא נמצאת בגיל שעדיין המרץ תוסס ועכשיו אפשר לעצב את החיים שלה, זאת אומרת שכל היכולת בידה, כאמור לאל, לקיים העצה הטובה וגם הציווי, ובחרת בחיים. זאת אומרת, במילים קצרות, היא באה בטענה שהיא מרגישה ריקנות, אומר לי הרב, אומר לרבי פשוט מאוד, ובחרת בחיים, תבחרי בדרך של חיי תורה ומצוות, תראי שפתאום זה לא ריקנות, זה מלא בתוכן ובשמחה. ויהי רצון שתבשר טוב בכל האמור, כולל גם השפעתה בסביבה, להחדיר השקפת עולם האמורה. מברכה, בשם כבוד ושבת ומושליטה, עם חתימת יד המזכיר. עכשיו אנחנו, לפני שנתקדם ללמוד את הפרק הבא, היום אנחנו נמצאים הרי בכ"ד בטבת, שזה יום ההילולה של האדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, ובהשגחה פרטית מעניינת ביותר, התוכן של הפרק שאנחנו היום לומדים, זה ממש מתאים עם השיעור בתניה היומי לפי סדר החיטה, ממש אותו דבר. ומכיוון שיש עניין ללמוד ביום ההילולה של אדמו"ר הזקן את תורתו מספר התניה, אז אנחנו נקרא קודם כל, נפתח בכמה שורות מספר התניה, שזה מצולם לכם בצד ההפוך מעבר לדף של פרק י' א', ושם זה בדיוק יהיה הקדמה מתאימה לפרק שאנחנו הולכים ללמוד, ואז יש לנו את כל העניינים ביחד, גם שיעור היומי של תניה וגם בכ"ד טבת וגם הכנה לפרק הנוכחי. בפרק הזה בתניה אדמו"ר הזקן מביא לנו את ה... נדבר ספציפית למה שנוגע לפרק שלנו כרגע. מה ההבדל בין אדם שעושה את מה שהוא רגיל לעשות לבין אדם שמשנה את ההרגלים שלו? אדם שרגיל לעשות משהו, אפילו מדובר על משהו טוב, למשל הוא רגיל ללמוד כל יום 5 דקות, כל יום קבוע ללא הבדל, ברגע שהוא יתרגל, אז החמש דקות האלה הם לא חוכמה ולא גדלות שהוא עושה את זה, זה כבר רגיל. אם הבן אדם הזה יוסיף עוד דקה אחת, הדקה הזו הנוספת שווה יותר מהחמש שהוא למד קודם. למרות שקודם זה היה 5 ועכשיו הוא רק מוסיף דקה, אבל הקושי, המאמץ הנפשי שיש בתוספת של עוד מעט, זה נקרא שינוי הרגל, זה הדבר הגדול ביותר. הוא מקשר את זה עם פסוק שאומר שיש אחד שקוראים לו עובד אלוקים, ויש אחד שקוראים לו לא עבדו, הוא לא עובד אלוקים. הוא מסביר שמה זה נקרא אדם שהוא לא עבדו, הוא לא עובד אלוקים, אין הכוונה שהוא חלילה עובר עבירות, לא. יכול להיות שהוא לומד תורה ומקיים מצוות, הכל מושלם אצלו. אבל הוא עושה רק מה שנוח לו, מה שקל לו, מה שהוא רגיל לעשות. מי זה עובד אלוקים? מי שמוכן להתאמץ קצת מעבר להרגל. זה הנושא, נקרא מבפנים, בדיוק באמצע העמוד, מתחיל במילה וכן. השורה מתחילה במילה ירושתנו, יש שם נקודה, והמילה האחרונה בשורה זה וכן. וכן אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטיבו, רק שירגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה, ואחר כך ההרגל, ונעשה ההרגל או טבע שני, די לו באהבה מסותרת זו. אדם שרגיל לעשות, הוא לומד, הוא מתמיד, אבל הוא עושה את זה בהרגל, אז אצלו לא בא לידי ביטוי אהבה פורצת וגלויה לבורא עולם, אצלו יש אהבה מסותרת, כי הוא עושה רק מה שהוא רגיל. אלא אם כן רוצה ללמוד יותר מרגילותו. ובזה יובן מה שכתוב בגמרא, בעובד אלוקים היינו, מי נקרא עובד אלוקים? מי ששונה פרקו 100 פעמים ו1. ולא עבדו, מי נקרא אחד שהוא לא עובד אלוקים? היינו, מי ששונה פרקו 100 פעמים לבד. 100 פעמים הוא למד, אומרים אתה לא עובד השם. 100 פעמים ו1 עובד השם. מה קרה? מה האחד הזה שווה יותר מכל 100? אז הוא מסביר, והיינו, משום שבימיהם היה רגילות לשנות כל פרק 100 פעמים. אז אם היה הרגל ללמוד כל דבר 100 פעמים, אז אדם שלומד 100 פעמים זה רגיל. להוסיף עוד אחד מעבר להרגל, זה הקושי. תאר לעצמנו אדם שנמצא בעבודה כל יום, נגיד משמונה עד אחד, ויום אחד יבוא אליו במפתיע בעל הבית ויגיד לו, אתה היום נשאר עד אחד ועשרה. העשר דקות האלה קשים לו יותר מ-10 שעות שהוא עבד קודם. למה? כי הוא צריך כאן להוסיף משהו שהוא לא רגיל אליו. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בעבודת השם, להתאמץ את הקצת יותר מעבר לרגילות. עכשיו הוא מביא לזה משל מעניין, כדי איתה אתם בגמרא. הגמרא אומרת, משל משוק של חמרים, שוק של עגלונים, בשפתנו תחנת מוניות, שנזכרים לעשר פרסי בזוזה. אם רוצים לנסוע עשר פרסאות, נגיד 10 קילומטר, המחיר הוא קבוע, זוז. אתה משלם 10 שקלים, עולה לך בכל העיר נסיעה מקצה לקצה. ולאחד עשר פרסי, אם אתה תרצה לנסוע איתו בסך הכל עוד קילומטר אחד מעבר להרגל, כמה יצטרכו לשלם? בטרי זוז כפול. לכאורה, אם 10 קילומטר עולה זוז, אז עוד קילומטר אחד צריך להיות עשירית, יחסית לפי המחיר הקודם. אומרים לו, אתה משנה טיפה מההרגל, זה כבר נקרא ספיישל, המחיר הוא אחר לגמרי. למה? מפני שהוא יותר מרגילותם. ולכן, זאת הפעם ה-101, היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו, שקולה כנגד כולם. האחד הזה שווה יותר מהמאה שהוא למד קודם, ועולה על גביהן ביתר שעות, שעת ויתר עוז. האחד הזה יותר חזק מכל המאה, ובגלל האחד הזה להיות נקרא עובד אלוקים. הוא קיבל תואר חדש, עד עכשיו הוא לא היה עובד אלוקים, הוא פתאום נהיה עובד אלוקים. מה המרחק בין לא להיות עובד אלוקים לכן להיות עובד אלוקים? מרחק אינסופי. מה גרם למרחק הזה? פעם אחת נוספת. למה? מפני שכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה להשם, זה כבר עבודה קשה וכולי. לא הבאתי לכם את בצילום את ההמשך, אבל זה קטע מתוך השיעור היומי בתניה, כפי שידוע שחסידים לומדים כל יום קטע בתניה בצורה מסודרת, כך שבמהלך שנה לומדים את כל ספר התניה. ההשגחה הפרטית היא פה גלויה, כי זה בדיוק יהיה הנושא שלנו היום בפרק י' א', כפי שאנחנו רואים את הכותרת של פרק י' א', שיש לכם בצד השני של הדף, ההתחלקות על פי הרגילות, בלי הבדל אם טוב אם רע. נקדים מה הרצף של הפרקים שלמדנו עד כאן, ונמשיך אחר כך את הפרק הנוכחי. אנחנו למדנו שמחנך, התנאי השלישי בחינוך שהוא צריך להכיר את המהות ואת המצב של המחונך שלו. מה זה נקרא להכיר את המצב שלו? אז דיברנו עד כאן שתי נושאים. נושא אחד היה להכיר האם הוא בסוג של יושבי אוהל או בסוג של בעלי עסקים. זה היה נושא אחד שלמדנו. והנושא השני שלמדנו, זה היה פרק י' של שבוע שעבר, האם הוא מהסוג של העניים או מהסוג של העשירים. וזה דיברנו בעריכות בפעם הקודמת. היום הוא ממשיך עוד סוג הבחנה שצריכה להיות. כשאנחנו רואים אצל המחונך שלנו הנהגה מסוימת ואנחנו רוצים לשנות אותה, או לחילופין לשפר אותה או לחזק אותה, מאוד חשוב לדעת האם ההנהגה הזו שראינו זה הרגל או שזה תופעה חד פעמית. וכמובן שההתייחסות שלנו להרגל תהיה שונה מתייחסות לתופעה חד פעמית, כי הרגל זה דבר שהוא כבר קבוע בנפש, זה כבר חדר בעצמות שלו, אז הדרך לשנות את זה היא יותר קשה, יותר מתוחכמת. ואילו תופעה חד פעמית יותר קל לשנות. זה הנושא שנקרא בעזרת השם מבפנים. כותב הרבי כך, הרגילות היא אחת התוואים היותר חזקות בעצמן והיותר חזקות בפעולתן על מה שחוץ להן. אחד התוואים הכי חזקים שיש אצל האדם גם כלפי עצמו וגם כלפי סביבתו, זה הרגל. אדם שרגיל למשל ללכת בלבוש מסוים, גם אם הוא יגיע למקום שאולי זה לא מקובל או שזה מצחיק או לא יודע מה, אבל זה ההרגל שלו, אז הוא לא מעניין אותו, הוא מצפצף על כל העולם כי הוא רגיל כך. אדם שרגיל לקסוס ציפורניים, אז הוא רגיל ככה, הוא לא, זה לא משנה לו באיזה פורום הוא נמצא, זה מה שהוא יעשה. וככה כל ההרגל שלו יהיה, זה טבע כל כך חזק, בעצמו הוא טבע חזק, וגם בפעולתן על מה שחוץ להם, זה יצליח שהוא יפעל על אחרים בהקשנות, כי הוא רגיל בזה. או לפעמים באים לבן אדם ואומרים לו, למה אתה עושה כך וכך, זה לא טוב, זה לא מתאים, והוא מבין שזה לא מתאים. אז מה הוא אומר לנו הרבה פעמים? אתה צודק, אבל מה אני אעשה? אני כבר רגיל. זאת אומרת, הרגילות היא לפעמים יותר חזקה מההיגיון, יותר חזקה מהרגש, מהסביבה, מהכל. הרגל זה דבר טבוע בנפש. והיינו ממשיך, אם היות שהרגילות באיזה דבר אינה עניין תולדתי, הוא רגיל במשהו, זה לא אומר שהוא נולד עם ההרגל הזה, אלא זה דבר שהוא קנה לעצמו במשך השנים. אז זה לא שנגיד זה התכונה שלו, הוא נולד כזה. הוא בכלל לא נולד כזה, אבל הוא התרגל להיות כזה. האחד שהתרגל להיות כזה, כמו שאם תלמיד למשל מפריע באופן קבוע, והמורה המחנך לא יודע איך משנים את המצב, אז הוא רק רב איתו ואז נהיה משחק של חתול ועכבר, הוא לא מצליח לשנות אותו, והתלמיד ממשיך והוא ממשיך, אחרי תקופה ארוכה זה כבר נהיה הרגל אצל התלמיד, זה כבר לא יכול להיות אחרת, הוא רגיל בזה. הוא לא נולד כזה, כי המחנך שלו היה מספיק חכם, הוא היה יודע ליישר אותו בצורה מהירה, אבל מכיוון שהמחנך לא ידע לעשות את זה, אז הוא התרגל, אז זה נהיה הרגל, זה כבר אחרת, הוא כבר לא יכול אחרת. זה הכוח שיש להרגל. זאת אומרת, למרות שזה לא עניין תולדתי, הוא לא נולד עם זה, אם זה עם מידה תקיפה בעצמה שהיא כתיבי מהתולדה. זה מידה כל כך תקיפה כאילו שהוא נולד עם זה. הוא מאשם כך וכך סיגריות ביום, הוא לא נולד עם הסיגריה בפה, אבל הוא הרגיל את עצמו. זה נהיה אצלו כל כך חזק שהוא בכלל לא מסוגל, הוא לא יודע ולא מאמין שאפשר להפסיק את זה, כי התולדה זה לא חזק כל כך כמו ההרגל. הרגל זה משהו שיש לו כוח אדיר, כמאמר, כמו שהפתגם אומר, הרגל נעשה טבע שני. היה לו את הטבע, יש לו טבע שהוא טבע ראשון שהוא נולד איתו, ויש טבע שני שהוא קנה אותו. הוא קנה לעצמו הרגל, וזה כאילו נהיה הטבע השני שלו. ומלבד שהיא בעצמה תקיפה ביותר, בנוסף לכך שהרגל יש לו תקיפות מאוד גדולה, הנה היא חזקה במאוד לפעול גם על מה שחוץ עלה, ופועלת על הכל, בין על איברי הגוף ובין על כוחות הנפש. אדם שרגיל, אז הרגילות קודם כל שולטת על האיברים שלו. מה זה נקרא שולט על האיברים שלו? כיוון שהוא רגיל לעשות דבר מסוים, אז היד שלו, הרגל שלו כבר תרוץ, הוא ימשיך לעשות את זה. הרגילות דוחפת את האיברים להמשיך במה שהיינו רגילים עד היום. היא גם שולטת על כוחות הנפש. אדם שרגיל בדבר מסוים הוא כבר אוהב את זה. יכול להיות שהוא מבין בשכל שזה לא טוב, אבל הוא אוהב את זה. למה? כי הוא רגיל בזה. יש לפעמים פתגם הפוך שכתוב, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. מה הרעיון בפעולה, בפתגם הזה? זה קשור קצת לעניין הזה. כי אחרי הפעולות, זאת אומרת, אתה עושה פעולה מסוימת עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, זה יהיה הרגל, אז נמשכים הלבבות, אז הלב שלך גם יימשך לזה. למה? כי הרגל יש לו כזה כוח, זה לא משהו חיצוני בלבד, זה משפיע על כל המערכת. זה בחינוך מאוד חשוב לדעת, האם הנהגה של ילד, מה? או מסוכן או מצוין, תלוי בהקשר לאיזה הרגל. זה טבע שיש לו תוקף, הוא מאוד חזק. עכשיו שאלה, כשהמחנך רואה את התלמיד, את הילד בדבר מסוים, ואתה תבוא ותגיד לו אתה חייב להפסיק לעשות את זה. זה לא יהיה הוגן לבוא להגיד לו אתה חייב להפסיק, כשאנחנו יודעים שאצלו זה הרגל, זה הרגל, לא משנים בלחיצת כפתור. אם ראית אותו אבל עושה משהו ואתה יודע שזה מידע חד פעמי, אתה יכול להגיד לו אתה חייב להפסיק, והוא יפסיק, זה חד פעמי. לכן חייבים לזהות מראש מה המצב של המחונך, מה המצב של ההנהגה שלו, זה הרגל או שזה תופעה חד פעמי.